ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף סמך זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. שם אתם רואים סימון שאנחנו משתמשים בו לעיתים רחוקות. אנחנו קוראים לזה קופסת אש. הבלטנו בגמרא שמו של רבי יוחנן, שיטת רבי יוחנן, דאישה המכניסה חתיכות זהב. רושמים אותו בכתובה בשוויו. בלי להוסיף שליש ובלי להפחית חומש. המושגים האלו עסקנו בהם בשיעור הקודם. הערה. במהלך הגמרא יש שני דיונים משולבים, אחד בתוך השני. עכשיו הגמרא. אמר רב שמען בר אבא, אמר רבי יוחנן. יש לנו גם עוד הערה אצל הכוכבית בשוליים. הבלטנו רבי יוחנן כדי שנוכל להתרכז בדבריו עד סוף הדיון בשיטתו. באמצע המהלך הגמרא מתעסקת בדברים צדדיים שסימנו בסוגריים. אז לפנינו, מאחר שאנחנו לומדים לפי שיטת מפת התלמוד, אנחנו נדגיש את הקטעים האלו, נדלג עליהם, ואז נחזור להשלים את החסר. אז אנחנו רואים פה שרב שמען אומר בשמו של רבי יוחנן, בגמרא, הכניסה לו זהב. אלו חתיכות זהב. שמין אותו, והרי הוא כשוויו. כפי שאמרנו בהקדמה, אינו מוסיף שליש, שזה מה שקורה אם מכניסים כסף מזומן, וגם לא פוחתים חומש, זה מה שקורה שמביאים פרטים שעברו שומה בבית החתנים, המשפחה, והבעל כותב בתוך כתובה פחות חומש ממה שהם שמעו. הדברים האלו עסקנו בהרחבה בשיעור הקודם. מטיבי. אז הגמרא מקשה פה, ותשימו לב, המשולשים מוסברים בשוליים, עם השפיץ למעלה, קושיות על רבי יוחנן. שפיץ למטה, תגובות ותשובות לקושיות הנ"ל. הגמרא. מטיבי. הזהב הרי הוא ככלים. מה אליו? ככלים של כסף דפחתי. יש להם פחת, ובגלל זה גם כן רושמים את השווי שלהם פחות חומש בכתובה. רש"י כותב דפחתי לפי שמשתמשים בהן, והוא מקבלן בפחות חומש. בביתה שראינו עכשיו, הזהב הרי הוא ככלים כדי ליצור קשר וקושיה, אני מדגיש, הגדרה הזהב ככלים של כסף אומר שכותבים בכתובה פחות חומש, וזה לא מה שרבי יוחנן אמר. רבי יוחנן אמר הרי הוא כשוויו. הגמרא דוחה, לא, ככלים של זהב דלא פחתי. מה שמיוחד במתכת הזאת של זהב שהוא לא פוחת, ומילא כותבים את השווי שלהם ממש. הגמרא שואלת, אם כן, אם הפירוש הוא כמו שהגמרא מציע ככלים של זהב, המקור שקראנו, הזהב הרי הוא, במקום להגיד ככלים, אם כן ככליו מבעלי, כלומר כלים של זהב, וזה לא מה שכתוב. עכשיו יש קטע שבסוגריים, ואפילו נראה סוגריים בתוך סוגריים, אז בואו ננווק ביחד. אצלנו בגמרות המסומנות יש סימונים לראות את אורך הקטע שבסוגריים. אז יש קטע כאן בסוגריים זוויתיים, הוא כולל עוד קטעים בסוגריים מעוגלים, אבל הקטע הזה שבסוגריים זוויתיים, אם אתם שמים לב בצד שמאל של הגמרות של השס עוזר שלנו, אתם רואים קודם כל קושיה ארוכה, תשימו לב על אורך הקושיה, זה ממשיך עד שורה שנייה בשורות הרחבות, ויש גם נקרא לזה פס עם נקודות, שהוא פס אנכי, והוא מסמן את האורך של הקטע שבסוגריים הזוויתיים. אז אנחנו שאלנו עכשיו, אם כן, ככליו מבעלי היה צריך להיות ככה כתוב, וזה לא כתוב כך. תדלגו עד סוף הקטע, שוב פעם בשורה שנייה בשורות הרחבות, כתוב בגמרא באמצע השורה, מכל מקום, ככליו מבעלי. אז כאילו עדיין נשאר הקושיה הזאת. יש עוד קושיה, אבל הוא נמצא בתוך הסוגריים האלו, והוא בנוסח ועוד תניה. אז אנחנו נתייחס לזה תקף ומיד. רק עוד פעם נשים לב, יש כאן, וגם מספרנו, קושיה אחת ושתיים, זה עוד מעט בתוך הסוגריים. אנחנו גם הערנו בשוליים אצל הכוכביות, יש לשים לב דעל ידי שימוש בסוגריים, עיקר הקושיה רבי יוחנן תופס מעט שורות של גמרא. אז הנה שאלנו, אם כן ככליו מבעלי, וזהו, זה הקושיה על רבי יוחנן בינתיים. כלומר הניסיון לתת תשובה, הזהב הרי הוא ככלים, ולהגיד ככלים של זהב, זה לא מסתדר לנו. עכשיו אנחנו חוזרים למה שכתוב ועוד תניה, ושוב פעם אתם רואים קטע בסוגריים מעוגלים, גם זה האורך של הקטע מסומן בצד ימין של השס עוזר. ועוד תניה, אנחנו נדלג על הקטע הזה שבסוגריים, ומה כתוב אחריהם? מקור תנאי ברייתא, כתוב זהב הרי הוא ככלים, מהי כלים? כלים של כסף. שוב פעם, זה כאן מפורש שזהב הוא כמו כלים של כסף, וזה אומר להפחית חומש, וזה לא, זה דלוק רבי יוחנן שומר זהב כשוויו. מה שאנחנו מפרשים שהקושיה על רבי יוחנן בא פה מהרשע, וכך אני מבין מתוספות שלזה מתכוון הגמרא, להקשות מהמשפט הזה, ובאמת הוא קשה. שוב פעם יש קטע שאנחנו סימנו בסוגריים, וזה נגיד כך, הקושיה הזאת, קושיה מספר 2, יש לזה תשובה, יש תשובות לזה, ועוד מעט נגיע לזה. ולכן בסוף הקטע שבתוך הסוגריים, אחרי ששאלנו את השאלה הזאת, אנחנו אומרים, אני אומר בעל פה, שזה יקבל תשובה במהלך השורה הגמרא, אבל בסוף הקטע שבסוגריים נשאר הקושיה הראשונה, מכל מקום ככליו מבעלי. זה הקושיה מספר אחד דליאל. עכשיו אנחנו הרי דילגנו הרבה מהגמרא, ואנחנו בשלב הזה נחזור להתחלה שבסוגריים. אנחנו רק נזכיר, רבי יוחנן אמר שאם היא הכניסה, האישה מכניסה לנישואין זהב, כלומר חתיכות של זהב, רבי יוחנן רצה לומר שכותפים אותם בשוויים, לא מוסיפים שליש כמו אצל מזומנים, ולא מפחיתים חומש כמו אצל כלים אחרים. והגמרא ממשיכה בתוף הסוגריים שהתחילו את הקטע, ועוד תניה, איפה שאתם רואים מספר 2, מה תניה? זהב הרי הוא ככלים, דינרי זהב הרי הן ככספים. זאת אומרת, אלו נחשבים מזומנים מן השורה, והוא מוסיף שליש במה שהוא כתב בכתובה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לפורטן, הרי דינרי זהב הם, איך נגיד את זה בלשון הרחוב, נגיד, זה כסף כבד. כלומר, זה סכום, הם סכומים גדולים. אפילו דינר זהב, אתה לא תיקח אותו למכולת לקנות שקית או בקבוק חלב. צריכים לפרוט את זה. אז רבן שמעון אומר, שמקום שנהגו שלא לפורטן, שמין אותן והרי הן בשווייהן. הוא לא מתייחס אליהם כמזומנים, שאז היינו מוסיפים שליש. הגמרא רוצה לדעת, ואנחנו שוב פעם, אנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, אז אנחנו מנסים לעשות סדר. בל נשכח שעיקר סוגיה סביב דבריו של רבי יוחנן, אבל כעת, ואנחנו אמרנו את זה מוקדם יותר, יש סוגיה בתוך סוגיה, וכעת אנחנו רוצים לדעת, לברר רבן שמעון בן גמליאל בעניין מה שהוא אמר. רבן שמעון בן גמליאל שואל את הגמרא, מה שייך דבריו? וכאן המעוינים שאתם רואים מוסברים בשוליים ארבע ניסיונות ותשובות לברר השאלה של רבן שמעון בן גמליאל. נמשיך בגמרא. אי למה הסיפה, כלומר מה שרשמנו בגמרא עוד בית, היינו דינרי זהב, שתנקמה אמר דינרי זהב הרי הן ככספים, זאת אומרת יש להוסיף שליש, והמשום אמיר הוא מגביל את זה. האם המשום אמיר הוא שייך לדין בית מכלל? אם כך יוצא כזה דבר, תנקמה בתמיהה, תנקמה סבר שהם נחשבים ככספים אפילו במקום שנהגו שלא לפורטן, שהוא יוסיף שליש, הלא נפקי, אבל הם לא יוצאים במסחר. למה שיהיה כזה דבר שאתה תוסיף שליש על דבר שהוא לא מסחרי? כל הרעיון על הכנסת מזומנים, זה עסקנו בזה בשיעור הקודם, שמוסיפים עם למשל, האישה הכניסה לנישואין 1,000 דינר, אז הוא ירשום 1,500, כי מסתכלים על המזומנים כאמצעי להרוויח באופן מיידי, אפשר להרוויח מזה, והרווח כבר נחשב. ולכן הוא רושם, במקום 1,000 שבפועל היא הכניסה, הוא רושם 1,500, זה להוסיף שליש. אבל אם מדובר פה דינרי זהב, אז רבשים בן גמליאל אומר בסדר, הם לא פורטים אותם, אז הם בשוויין. אז אפי התנא קמא, מה תגיד? שבכל זאת תוסיף שליש, אבל לא נפקי, הם אי אפשר לעשות מסחר איתם, אלא לאו ארישא. כלומר רבשים בן גמליאל אמר במקום שלא שולו פורטן רושמים אותם בשוויין, וזה אמירה לגבי מה שהתנא קמא אמר ברישא. והכי כאמר זהב הרי הוא ככלים, מהי כלים? כלים של כסף, כלומר שיפחית חומש. ואנחנו הדגשנו מקודם, וזה באמת קושה על רבי יוחנן, אבל בדקות האלו אנחנו מבררים שיטת רבי שמעון בן גמליאל, אז נשאיר את הקושה על רבי יוחנן בצד. רבי שמעון בן גמליאל אומר, הרי הוא החתיכות זהב כדינרים של זהב במקום שנהגו שלא לפולטן. ומה זה אומר? בשוויהן. אז לפי זה רב שמעון אמליר לא מתייחס כלל לדינרי זהב, הוא מתייחס לחתיכות זהב. איך מתייחסים בעניין הכתובה במי שמכניסה חתיכות זהב? אז הוא אומר, חתיכות זהב בעיניי הם כדינרים של זהב במקום שנוגעו שלא לפורטן, ואז כותבים את החתיכות זהב בשוויין. התנא קמא, הוא אמר חתיכות זהב לא בשוויין, להפחית חומש. הגמרא ממשיכה, לא, לעולם הסיפה. רב שמעון גמליאל אמר את דברו לגבי דינרי זהב, ודנפקי על ידי הדחק. לא כמו שחשבנו שהם לא נפקי, זה היה התמיעה שלנו מקודם, אלא הם יוצאים אבל על ידי הדחק. יש סוחרים שיקבלו אותם, יש כאלה שלא, ובהה כמפליגי. מור סבר, התנא קמא שאומר שיוסיף שליש, כי התנא קמא אמר לגבי דינרי זהב אין כספים. התנא קמא סבר, מור סבר, כיוון דנפקי משבחינן לה. מה זה משבחינן? מוסיפים שליש כשרושמים אותם בכתובה. ומור סבר, כיוון דלא נפקי אלא על ידי הדחק, לא משבחינן לה, וכותבים אותם בשוויין. אי בעת אימה כולה רב שמעון גמליאל היא. כל המקור שהתחלנו בו עם המילים זהב הרי הוא ככלים, כל המקור הזה הוא רב שמעון גמליאל, הוא לא, אין כאן עוד שיטה. והאחי קטני, זהב הרי הוא ככלים, דינרי זהב הרי הן ככספים, וזה אומר מוסיף שליש. במה דברים אמורים? במקום שנהגו לפורטן. אבל במקום שנהגו שלא לפורטן, שמין אותם והרי הן בשוויהן. דברי רב שמעון גמליאל. כלומר, כל המקור עד כאן זה רב שמעון גמליאל, שרב שמעון גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לפורטן, שמין אותם והרי הן בשוויהן. מכל מקום, ככליו מבעלי. אם, כפי שאמרנו, טיפלנו בברייתא שהגמרא ניסתה להציג כקושיה נוספת, אז אנחנו במהלך הגמרא טיפלנו בהבנת הברייתא, אבל הקושיה הראשונה נשאלה, איך אתה כותב הזהב הרי הוא ככלים, אם הכוונה כאילו לטובת רבי יוחנן לומר ככלים של זהב, היה צריך לכתוב ככליו. הגמרא עונה לגבי הקושיה הזאת קשיה, זה נשאר כבעיה. אי בעיית אימה, הכה במאי עסקינן בדאבה פריחה. כלומר, אתה יכול להסביר את המקור התנאי, זהב הרי הוא ככלים, ותגיד ככלים של כסף שפוחתים, ובכל זאת אין קושיה רבי יוחנן, כי מתי אומרים שהזהב הוא ככלים של כסף? זה כשמדובר בדאבה פריחה, חתיכות דקות קטנות דקיקיות. אבל רבי יוחנן שאמר זהב הרי הוא כשוויו, מדובר בגרוטאות גדולות. מאחר שהן חתיכות גדולות, אז אין הפסד. מה שאין כן, כשמדובר במשהו דק, אז מטבע הדברים יש שהולכים לאיבוד, וממילא שוויים היא פחות. נסתכל ביחד ברשי, יש, אז הוספנו כוכבית בתוך הרשי, ואי בית אימה ככלים של כסף. מה שכתוב, זהב הרי הוא ככלים, ומהי כלים? אמרנו בתחילת המהלך, יחסית, באמצע המהלך, שכלים של כסף, אפשר להגיד כך. דפחתי, ולא תקשי לרבי יוחנן, בכל זאת, זה שומעים שזהב הוא ככלים של כסף, זה לא מה זה קושה רבי יוחנן. דחי אמר רבי יוחנן, שמה? בשוויו, בגרוטות גדולות. ומעידין שמפחיתים חומש, ברגע שאתה אומר, הרי הוא ככלים של כסף, זה אומר שאתה מפחית חומש, בדבר פריחה, גרוטות דקות, שנופל מהן, כשממשמשים בהן. אז יש הפסד בהן. רב אשי, ממשיך הגמרא, רב אשי אמר, בממלה. רשי אומר, ממלה, זה דק, דק של זהב, שקורין, הוא מביא לשון לועזי. לתוספות יש פירוש אחר, בממלה זהב הניטל מן הארץ ממוצאו. ממשיך הגמרא. או לפני כן, נסתכל בשוליים, כי עוד מעט אנחנו נראה כמה וכמה פסקאות שהודגשו עם פס כפול. אז בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו חפצים שהם מסחריים, ולכן דינם ככסף. להוסיף שליש אם אישה מביאה אותם לנישואין. ברצוני לציין שהפירוש שאנחנו ניתן לגמרא הוא לפי רשי, אבל יש ראשונים שלומדים את הסוגיה אחרת. עכשיו הגמרא, אמר רבי ינאי, בסמים של אנטוכיה, זה במקום הזה הם נוהגים לסחור, לעסוק במסחר במקום, או אולי בנוסף לכסף מזומן, בבסמים. אז אם אישה באותו מקום מתחתנת והיא מביאה לנישואין שלה בסמים, הרי הן ככספים, וזה אומר שיש להוסיף שליש כשרושמים את השווי שלהם בכתובה. אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יוחנן, גמלים של ערביה, אישה גובה פאונה מהם. המילה פאונה יופיע בעוד כמה שורות, אבל לפי רשי יש משמעות למילה פאונה כאן, ובהמשך, לא מיד, אבל בהמשך, הפירוש יקבל פן אחר. אז בינתיים, פאונה, הכוונה רווח שליש. אז ויש עוד כמה דוגמאות. אז זה בקשר לגמלים. בערביה, אנשים נוהגים לסחור בהם. אמר רב פאפי, הני תוטבי דבי מכסי, סמלות באותו מקום, אישה גובה פאונה מהם. ואמר פאפי, הני סקי דרודיה ואשלי דקמחוניה, סקים ברודיה ואשלי חבלים בקמחוניה, אישה גובה פאונה מהם. אמר רבה, מרש אבא מינה, הני אלניקי דמחוזה, אישה גובה פאונה מהם. עכשיו כאן המילה פאונה מקבלת פירוש אחר, ועליבא דרשי, רשי כותב פאונה, לזה שמעתי, כתובה מנכסי יתומים, שהאישה יכולה לגבות ארנקים מנכסי יתומים, ולא אמרינן מטלטלי דיאטמי לא משתבדי לבעל חוף. זה דבר מחודש, כי בדרך כלל, נכון, אישה היא גובה כתובה כשהיא הופכת להיות אלמנה, היא פונה ליתומים, והכלל בגביעת חוב, כשמדובר ביתומים, לא גובים ממטלטלים. כי מטלטלי דייתמי לא משתבדי. אבל פה רבא חשב בהתחלה שעל ניקי דמחוזה אישה יכולה לגבות כתובתה מהם מהי טעמה אסמכתיהו עליהו. מה זה? רש"י כותב אסמכתיהו עליהו וגביין מטלטלי כיהני, כמו אלו שהן להן במקום קרקעות לפי שבעלי סחורה הם. המיוחד בדרך כלל שגביית קרקעות לתשלום חוב זה בגלל שאנשים סומכים עליהם, הם לא דברים שנאבדים, שמתקלים. קרקע זה קרקע, זה נשאר לצמיתות. אז אנשים, למשל אדם מלווה כסף ללווה על סמך העובדה שיש לה לווה קרקע. זאת אומרת שאם הלווה לא משלם לו מזומנים, אז הוא יגבה מהקרקע. זה עניין של סמיכות דעת. אז רבא חשב שבמחוזה, אגב זה היה מקומו של רבא, שאישה יכולה לפנות ליתומים לגבות מהארנקים של אותו מקום, כי אנשים סומכים על הארנקים לגבות חובותיהם. אבל זה רק התחלה. כיוון דחזאי, אומר רבא, הוא מספר לנו, מאחר שראיתי דשקלי בהו ונפקי וכי משכחי ערה זבני בהו, אותם נשים שגובים ארנקים, מה קורה? הן הולכות וקונות, הן מזדמן להן אפשרות לקנות קרקע, מיד הולכות לקנות קרקע. אמינה, אז הגעתי למסקנה אסמכתיהו הערה הוא, שבאמת הן סומכות על קרקעות. רש"י כותב תשקלי לו הנשים, האלמנות והגרושות שגובות כתובתן הרוחות ומה ורוכשות קרקע, הערה הוא, רש"י אומר, ואין גובות אלא מן הקרקע, מן היתומים. וזה גרם לשינוי חשיבה מצד רבא, שבעצם גובות כתובותיהן רק מקרקע של יתומים. המשנה בשוליים, לפני שניכנס לתוכן העניינים, כתבנו נושא: הווה אמינא לגביית כתובה ממטלטלין משום דסמכי עליהו. אני רוצה לתקן טעות, הנושא הזה שייך למה שלמדנו מקודם, ובכן נחזור לגמרא. המשנה: המסיע את ביתו סתם לא יפחות לה מ-50 זוז. זה סכום המינימלי שראוי לתת כנדוניה. אני חושב שיש כאן מקום לציין שבדף סמך ח' יש משנה הבאה, ושם המשנה מדברת לא על אבא שמסיע את ביתו, אלא יתומה שבאה לנשא. כתוב שם, אני קורא יחד איתכם בסמכת עמוד א', יתומה שסיעתה אמא או אחיה מדעתה וכתבו לה ב-100 או ב-50 זוז. אנחנו מדברים על נישואין דרבנן, אבל אומר המשנה, יכולה היא מי שתגדיל להוציא מידן מה שראוי לנתן לה. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, מה שראוי לתן לה אנחנו נזכיר כעת, אבל עוד נמתין עד להעמיק בסוגיה. בינתיים נגיד זה נקרא איסור נכסים, עשירית מהנכסים. שם מדובר, כפי שהמשנה אומרת, יתומה, דהיינו היא גובה בסופו של דבר מהעיזבון של אביה. במצב כזה ה-50 זוז אין להם תוקף, הרי כתוב שהיא יכולה כאילו למחות על כך ולהוציא מידן מן הסתם, עשירית נכסים זה הרבה יותר מ-50 זוז. אז ראיתי לנכון רק להציב את שני המקרים האלו, למרות שפה 50 זוז הוזכר כראוי לנדוניה. טוב, זה מה שנקרא מינימום, וזה כשמדובר באבא שמחתן את ביתו. אבל כשמדובר בגביית נדוניה מאיזבון, זה סיפור אחר. אז אנחנו חוזרים למשנה שלנו. פסק להכניסה ערומה. הבעל והאבא הגיעו להבנה משותפת שהיא תיכנס לנישואין ככה בלי שמספקים לה בגדים. לא יאמר הבעל, כשאכניסנה לביתי אכסנה בכסותי, אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן המסי, מדובר פה בגבי צדקה, את היתומה, לא יפחות לה מ-50 זוז. אם יש בכיס, כיס של הצדקה, מפרנסים אותה לפי כבודה. אמר הבעיה, 50 זוזי, מה שמוזכר פה, 50 זוז, פשיטי. הם מה שנקרא, ולמדנו על זה לא מזמן, בדף סמכי, 50 זוז מדינה, והם שמינית מהשווי של זוז צורי. ממאי? הבעיה אמר מה שומע, אבל מניינו את זה? מדקתני סיפה. אם יש בכיס, מפרנסים אותה לפי כבודה, כלומר יותר מ-50 זוז. ואמרינן מאי כיס? אמר רח בארניקי של צדקה. ואי סרקה דייתן 50 זוזי ממש, כלומר זוזי צורי, אם יש בכיס, כמה יאבינן לה? כמה צריכים לתת לה? הרי 50 זוז צורי זה סכום מכובד. זה הרבה כסף. למה שיש צורך להוסיף מכיס של צדקה, מארניקי של צדקה? אלא שמה מינה 50 זוזי פשיטי. זה מעט יחסית, ולכן אומרים שאם יש עוד תקציבים, עוד אפשרויות להוסיף, אז מוסיפים. כעת צורה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, סדרה של מקורות בעניין צדקה, הוצאות מקופה של צדקה. תנו רבנן, יתום ויתומה שבאו להתפרנס, הכוונה, רש"י כותב, מזונות של צדקה, מן הצדקה. מפרנסים את היתומה ואחר כך מפרנסים את היתום. מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אישה דרכה לחזור. זאת אומרת, כמה שאני מבין, שאם מדובר בתקציבים מצומצמים, אז הזכות הראשונים זה של היתומה, ואם כפי שאמרנו הם תקציבים מצומצמים, אז לא נורא אם היתום הזכר הוא יחזור על הפתחים. יתום ויתומה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שבאו לנשא, שוב פעם משל צדקה, מסיעים את היתומה ואחר כך מסיעים את היתום, מפני שבושתה של אישה מרובה משל איש. תנו רבנן, יתום שבא לישא, סוחרים לו בית ומצעין לו מיטה וחוקלי תשמישו, ואחר כך מעשים לו אישה, שנאמר פסוק מעניין צדקה, דברים פרק תדבב פסוק ח', בשוליים הוספנו את הפסוק במלואו ונקרא ביחד מהשוליים, כי פתוח תפתח את ידך ועבית תביתנו די מחסורו אשר יחסלו. הגמרא, מה שאמרנו סדר הדברים הוא שנאמר לפי מה שרואים בפסוק די מחסורו אשר יחסלו. הגמרא מפרטת, די מחסורו זה הבית, אשר יחסר זה מיטה ושולחן. לא זו אישה, וכן הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו. כמובן, בבריאת העולם, חווה בריאתה כאשתו של אדם. תנו רבנן, די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואתה מצווה עליו לאושרו. אשר יחסר לו, אני הייתי רוצה להוסיף בנקודה הזאת, הלכה שמופיע ברמב״ם, הלכות מתנות תנינים, פרק זיין פסוק ג', כל אחד יכול לעיין שם. אנחנו נדבר על מצב שנכון אדם הוא עני, אבל הוא ירד מנכסיו, היה לו נכסים וכעת הוא עני. אז הפסוק שקראנו, אשר יחסר לו, נדרש כך: אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. והם דברים שלא היינו משייכים אותם לעני מהשורש, מהעיקרה, אלא אדם שהיה לו את הדברים האלו בעבר וירד מנכסיו, צריכים לספק לו. אמרו עליו על הלל זקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלושה מילים. הלל עצמו דאג לכך. תנו רבנן, מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרה בשר בכל יום. הגמרא שואלת, ליטרה בשר, מהי רבותה? כלומר, זה דבר שבשגרה, זה לא כמות כל כך גדולה שראוי לכתוב עליו בתוך מקור תנאי. מה החידוש? אז יש כאן שלוש תשובות. אמר אבונה, ליטרה בשר משל עופות, זה דבר יקר. אני לא יודע אם היום יש אותו יחס, אבל בוודאי כשמדובר פה בגמרא, עופות זה היה יותר יקר משמעותי מבשר בקר. אז הם, מה שמסופר פה על אותו אני בן טובים, שאפשר להבין מתוך הסוגיה ומתוך מה שאמרנו מקודם, שהוא היה אדם עמיד, ועקב כך קנו לו מכספי צדקה ליטרה בשר עוף, שזה דבר יקר. והיא בית אימה בליטרה בשר ממש. מה זה בליטרה? לקחו ליטרה מאות. עכשיו, כשמדובר במשקל של מטבעות, זה הרבה, זה המון המון כסף, ליטרה מאות, כדי לקנות לא בשר ממש, לא בשר עוף, שהבשר בסיפור הזה באנשי גליל התייקר, או היה שם מאוד מאוד יקר, היו צריכים להוציא המון כסף כדי לקנות בשר. לא כתוב פה המשקל של הבשר שקנו, אבל כדי לקנות נקרא לזה מנה של בשר, צריכים להוציא ליטרה, זה המשקל, ליטרה מאות. וזה, אם שאלנו מקודם מהי רבותה, זה רבותה. אבל אשי אמר, הוא חוזר לפירוש המקורי, נקרא לזה, או הפשוט, שקנו לו ליטרה בשר במשקל של ליטרה, ליטרה בשר ממש, בשר בקר. אבל הנה החידוש, אבל שאמר, אתם כפר קטן היה, בכל יום הווה מפסדי חיותה אמטוטי. לא היה אמצעי של קירור לשמוע על בשר, אז היו צריכים לשחוט בהמה כל יום כדי לספק לו, לאותו אני בן טובים, המנה של בשר. ובהמה שלמה יש בזה המון ליטרים. ומה עשו שם? לא היו קונים, זה היה כפר קטן והכל הלך לאיבוד, אבל צריכים כך לספק לאותו אני בן טובים. עכשיו, אני שבא למבקש פרנסה, ההוא דעת לקמי דרבי נחמיה. אמר לי, רבי נחמיה שאל אותו, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר שמן ויין ישן. כך, אותו מבקש, ביקש, או כך הוא ענה לשאלה, במה אתה סועד? ובתשובה כזאת, הכוונה הוא שצריכים לספק לו את זה. אז רבי נחמיה אמר, רצונך שתגלגל עמי בעדשים, אולי תסתפק במועט. גלגל עמו בעדשים, הוא שיתף פעולה, הוא מת. אמר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. כמו שואלת, עד הרבה, אוי לו לנחמיה, שהרגו לזה מבעי עלי, אלא איהו, אותו אני, הוא דלו איבעי עלי לפנוקי נפשי כולי היי. אז הוא הביא את זה על עצמו, התפנק במשך חייו, ירד מנכסיו, היה חסר לאותו הרגל, ולא יכול לחיות עם פחות. אז לכן נאמר שאוי לו לזה שהרגו נחמיה. אהוד עתה לקמי ברבה. אמר לו, במה אתה סועד? אמר לו, בתרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לי, רבה שואל אותו, ולא חיישת לדוחק עד הציבורה? שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, יש בזה עלות רבה. ורבה אומר, אתה דורש את זה? מה עם העובדה שאתה לוקח כסף ציבורי? אמר לי, אני ענה לו, אתו מדידהו כאכילה, אתה חושב שאני אוכל מכספים של הציבור? מדרחמנה כאכילה, דתנינה עיני חול אליך יסבאו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בעיתם לא נאמר, אלא בעיתו. מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו. אנחנו נסתכל ברש"י, בעיתו הכל לפי מה שהוא צריך, כל יחיד ויחיד לפי לימודו. נחזור לגמרא. הדהכי בינתיים עתי אחתי דרבה, אחות של רבה הגיעה, דלא חזי עלי, לא, האח של רבה הגיע, שהוא לא ראה אותו, תלסר שני. ואת ילי תרנגולת פתומה ויין ישן. בדיוק מה שאותו שהגיע לרבה אמר שהוא סועד. אמר רבה, הרים גבה. הוא אומר, מהי דקמה? זה שאלה, רש"י כותב בשורה הרביעית, מה הדבר זה שירה לפני אותה, שלא הייתי רגיל בכך, שבת זו לכאן, ותרנגולת, ויין ישן בידה, ואני צריך לחזור, אמרתי שטעיתי מקודם, לא זה, מדובר פה, אחות של רבה, שהיא הגיעה, עם המאכל הזה, וזה באמת, היה, השגחה פרטית. אמר לי, ממשיך הגמרא, ממשיך הגמרא גם, וממשיך רבה לומר, נעניתי לך קום אכול. רש"י כותב, נעניתי לך, דיברתי יותר מדי. כלומר, הייתי צריך לקבל מה שאתה אמר, בלי לפקפק בזה, הנה ההשגחה, ההשגחה הייתה לצדך. תנו רבנן. אתם רואים פס כפול פה ובעוד שתי שורות. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה. מי שיש לו ומי שאין לו. אנחנו נדבר על אחד שיש לו כסף והוא לא רוצה להתפרנס משלו. זה הדוגמה השנייה. ודוגמה הראשונה שנראה, מי שאין לו כסף והוא לא רוצה להתפרנס. אז עכשיו הברייתא הזאת מתחלקת, ואנחנו בשוליים המקבילים כתבנו אחד, אין לו ואינו רוצה להתפרנס. יש שלוש שיטות, רבי מאיר, חכמים ורבי שמעון. מקרה שני, יש לו ואינו רוצה להתפרנס, שתי דעות, תנא קמא ורבי שמעון. עכשיו הגמרא, אין לו, כלומר מי שלא, ואינו רוצה להתפרנס, הוא גם לא רוצה לקחת משל צדקה, נותנים לו לשום הלוואה. יש תופעה מוכרת שאנשים מתביישים לקבל צדקה, אז מה עושים? אז נותנים לו לשם הלוואה וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. דברי רבי מאיר, כשמתברר לאותו אדם כשהוא לא יכול לשלם, אז אומרים מבטלים לו, קח את זה כמתנה. אבל השלב ההתחלתי, מסיבות כאלו כמו בושה, הוא בכל זאת צריך איכשהו להתקיים, אז נותנים לו לשום הלוואה. והחכמים אומרים נותנים לו לשום מתנה וחוזרים ונותנים לו לשום הלוואה. עכשיו זה קשה להבין. הגמרא שואלת, לשום מתנה הלל שקיל, אבל הוא לא רוצה, כך אמרנו, ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה. אמר רבה, מה הכוונה שנותנים לו לשום מתנה? לפתוח לו לשום מתנה, מציעים לו, על ההתחלה מציעים לו, ואם הוא לא רוצה אז נותנים לו לשום הלוואה. יש לו ואינו רוצה להתפרנס. אז זה אדם אחר לגמרי, יש לו אמצעים והוא לא רוצה להתפרנס משלו אלא משל צדקה, ועד כדי כך שהוא מסגף את עצמו ברעב. ככה מופיע ברשי בדיבור המתחיל, יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו אלא משל צדקה, הוא מסגף עצמו ברעב. או ממשיך הגמרא, נותנים לו לשום מתנה וחוזרים ונפרעים ממנו. ושוב פעם הגמרא שואלת בתמיהה, חוזרים ונפרעים ממנו, התו לא שקיל, אם אנחנו נגבה ממנו הוא לא ייקח. אמר רב פאפה, לאחר מיתה. רב שמעון אומר, רבי שמעון הוא יתייחס לשני המקרים האלו, קודם המקרה השני, לכן יש פה מספר שתיים, יש לו ואינו רוצה להתפרנס, אין נזקקים לו, לא מתעסקים איתו, שיסתדר לבד. אין לו ואינו רוצה להתפרנס, אומרים לו הווי משקון וטול כדי שתזוח דעתו עליו. רשי מסביר, שתזוח דעתו עליו, יגבה ליבו, לשון גבוה, לומר מה זה יעשה לו טוב, דעתם אלו שרוצים לתת לי כסף, דעתם לחזור ולגבות ממני, הועיל ותבעוני, הם ביקשו ממני משכון, אין זו אלא הלוואה, ויתור בלא בושת, שיאמר אין לי משכון, והם יאמרו טוב בלא משכון. חזרה לגמרא, תנו רבנן, אנחנו מתייחסים לפסוק שהזכרנו מקודם, דברים פרק תדבב פסוק ח', אולי נקרא את הפסוק יחד עוד פעם מלמעלה, כי פתוח תפתח את ידך ועבד תביתנו די מחסורו אשר יחסלו. העבד, אומר הגמרא, זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום הלוואה וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. תעביתנו, זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום מתנה וחוזרים ונפועים אמנו לאחר מיטה, דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, יש לו ואינו רוצה להתפרנס, אין נזקקים לו. ולמה אני מקיים תוויתנו? יש את המילה השנייה. אז לפי החכמים, דיברה תורה כלשון בני אדם. אין חידוש הלכתי מהמילה השנייה, אלא התורה מדברת. יש תכונה כזאת כלשון בני אדם, ואנשים מכפילים לשונם מדי פעם. יש פה עוד מעשה שקשור לענייני צדקה. מעוקפה, הווה עניה בשביבותי, היה עני בשכונתו, דהווה רגיל, רב מעוקפה היה רגיל כל יום עד שעד אילי ארבעה זוזי בצינוע דדשה. היה מניח ארבע זוז בחור שעליו מסתובב הציר הדלת. יום אחד אמר אותו אני, אמר יום אחד, איזל אכסי, מן כבד בי ההוא טיבות, מי זה שמעניק לי את הטובה הזאת? ההוא יומה, אותו יום שאני החליט לבדוק את זה, נגה לי למרוקפה לבית מדרשה. מרוקפה נשאר מאוחר בבית מדרש. את ידוויתו בהדי, אז אשתו של מרוקפה הגיעה אליו. כיוון תחזיועה וכמצלי לי לדשה, נפק בת ראיו. ברגע שאותו אני ראה שמסובבים את הדלת, אז הוא יצא אחריהם. רהות מקמה, והם ברחו ממנו, רצו ממנו. איילי להו אתונה, דאבי גרופה נורה. הם, זוג מעופה, נכנסו לתנור שהגחלים נלקחו משם, גרפו את הגחלים משם. הווה קם מקליין קרי למעופה. הרגליים של מעופה, זה הסוף של דבר, זה תנור חם, נכוו. אמרה לי דוויתו, שקור קרך, אוטיב עקרי. תניח את הרגליים שלך על שלי. חלש דעתי. היה למעופה חלישות הדעת. ממה באה חלישות הדעת? הוא ראה ש... אשתו יש לה זכויות יותר ממנו. אמרה לי, אז היא הסבירה למה לה לא נכוו רגליה ואצלו כן. ענה שכיחנה בגבי דביתה, אני נמצאת כל הזמן בבית ובאים עניים דופקים לי בדלת ומקווה הנייתי, אני נותן להם אוכל מוכן. רשי כותב, ענה שכיחנה בגור ביתי, ואני מוצאים אותי לפי כך זכותי גדול, ומקווה הנעתי, הנעתי מזומנת, שאני מחלקת לחם ובשר ומלח, אבל אתה נותן מעות לעניים, הם תורכים וקונים סעודה. הגמרא ממשיכה, ומאי כולי היי, מה זה כל הבריחה הזאת, ועד כדי כך אפילו להיכנס לתנור? דיומא מורזותא בטוביה, אמר רב, ויהיה מילה, אמר רב, הוא נבר ביזנה, אמר רב שום לחסיד, ויהיה מילה, או גיוסה בשמות, אמר ביוחנן משום רבי שום בן יוחאי, נוח לו לאדם, שימסור עצמו לתוך כבשן האש, על יבין פני חברו ברבים. אם יש חלק מכם שאומרים, זה לא מצלצל לנו בדיוק, כי אנחנו מקרים, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, אז אתם לא מתבלבלים. נוסח הזה מופיע במסכת סוטה י' עמוד ב', שם שיפיל עצמו, אבל בשבילנו זה אותו רעיון. מי שרוצה לחקור את ההבדל, בבקשה. אז האמרה הזאת שיותר נוח לאדם שיגיע עד כדי כך לכבשן אש ולא ירבין פני חברו ברבים, וכאן היה שאלה של בושה ש אני פוגש אותם שהם נותנים לו צדקה, וזה סיבה להתבייש. מנהלן, מאיפה הלימוד הזה? מתמר, תמר קלתו של יהודה, שבסופו של דבר היא הביאה את שושלת בית דוד, שבסוף השושלת משיח בן דוד. הפסוק אומר דכתיב, היא מוצאת. אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, זה בזמן שיהודה חותנה, אחרי שהוא שמע שהיא, נגיד במרכאות, זינתה, אמר שהיא חייבת שריפה. אז כתוב בפסוק, היא מוצאת, כאילו, הלכו לקחת אותה, להוציא אותה למיטת שריפה, והיא שלחה אל חמי, אני קורא מהשוליים את הפסוק, ואמר לאמור, לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמיטה האלה. והמטה האלה. בסיפור הזה היא לא אמרה, אתה זה שגרם לי את ההיריון. היא נתנה לו אפשרות להודות, אבל לא בישה אותו באופן ישיר. אז מכאן לומדים שנוח לו לאדם שימסור את עצמו לכבשן אש, כי הייתה בדרך למיטת שריפה. ואל ירבין פני חברו ברבים. מעופה, ממשיך הגמרא, ואניה בשבותי דאב רגיל לשדועי לי ארבע מאה זוזי קומה ליום ידי כיפור. היה אני בשכונתו של מעופה, שמעופה היה רגיל לשלוח לו 400 זוז כל ערב יום כיפור. יום אחד שדרינו ניהלי ביד ברי. יום אחד מעופה שלח את הכספים אלו דרך בנו. אתה אמר לי, הבן חזר ואמר לאביו, לא צריך. אנחנו הבלטנו הביטוי לא צריך בפפיון, ובצד כתבנו שני מעשים עם תוצאות שונות שבהם נראים מקבלי צדקה לפי התנהגותם כאילו אינם צריכים הצדקה. אז הבן חזר לא צריך, אמר מי חזית מעוף ושם מה ראית, חזאי דקמזלפי ליין ישן. זילוף זה פרוצדורה שמשפריצים יין על רצפות, בדרך כלל מדובר על רצפת אפר, והיין גם גורם לכך שאפר לא יעלה, וגם מפיץ ריח טוב. אז זה אני ראיתי שהם בביתו מזרפים יין, סימן שהם לא מי יודע מה אני מרודים. אמר מה הוא כבר שמע את זה, הוא אמר מפנה כולי היי, עייפינו ושדרינו ניאלי, אני צריך להכפיל את הסכום שאני שולח לו. כיכה ניחה נפשי לפני מותו של מעוקפה, הוא אמר הייתו לי חושבני לצדקה. הוא שמע על חשבונות כמה שהוא נותן לצדקה. אשכח דהווה כתיב בי שבעת אלפי דינרי סיאנקי, זה שם מקום, אז דינרים סיאנקים, ובאורך מתחת הגמרא מובא פירוש מטבע טוב, נראה שזה הרבה כסף. זה מה שהיה כתוב אצלו בחשבונות, אבל זה לא סיפק את מעוקפה. אמר מעוקפה, זבדאי כלילי ואורחה רחיפתה. רשי כותב, זבדאי כלילי, צידה קלה, הכינותי לדרך רחוקה שאני יוצא לה. כמו אדם לפני מותו, הולך לעולמו, אומר, כמות המזון לדרך הוא מעט, ויש כאן דרך רחוקה. אז מה הוא עשה? קם בזבזי לפלגי ממוני, הוא הוציא חצי נכסיו לצדקה. הגמור שואלת, מה חצי נכסיו? היכי אבן החיבה ממו רבי אילה באושה התקינו המבזבז על יבזבז יותר מחומש, דבר שלמדנו כאן מוקדם במסכת שלנו, במסכת תשובות. אז מה זה עושה? זה הרבה יותר מחומש, חצי מנכסיו? הגמרא עונה, הני מילי, ההגבלה הזאת מחיים. אדם שהוא באמצע החיים שלו, אנחנו אומרים שאל תוציא יותר מחומש, שמה ירד מנכסיו, ואז מה, אז הוא יהיה מוטל על הציבור. אבל לאחר מיטה אנחנו מדברים על אדם שהולך למותו, לת לנבא, אז אין כאן אותו הגבלה. רבי אבא, הויצייר זוזי בסודרי ושדי לי לאחורי. רבי אבא היה קושר מטבעות בסודר, והיה זורק את הסודר מאחורי גבו, כלומר תופס אותו מקדימה והסודר מלא מטבעות מאחורי גבו, וממציא נפשי לבי עניי, והיה מגיע לאיפה שגרים עניים, ומצלי עיני מרמי. אבל הוא גם היה מטה עיניו, רש"י כותב מטה עיניו כלפי אחוריו, לראות שלא יבוא רמי ויתירה, שעושה עצמו עני, מישהו רמי, והעניים באים ומתירים אותם. אבל עניים אמיתיים הם באים ולוקחים מאותו סודר מטבעות. רבי חנינה, הווה ההוא עניה דאבי רגיל לשלוי לארבע זוזי כל מעלי שבתה. היה אני שהיה רבי חנינה רגיל לשלוח לו ארבע זוז כל ערב שבת. יום אחד שדרינו נעלי ביד דביתו, יום אחד הוא שלח את הכסף ביד אשתו. אתה היה אמר לי לא צריך, היא באה חזרה ואמר הוא לא צריך, מה החזית? אז הוא שואל אותה מה ראית. התשובה שמי תהווה כאמרי לי, אני שמעתי שהיו שואלים אותו, אותו אני, במה אתה סועד? ואנחנו ממשיכים לדף סמך ח' בתלי כסף או בתלי זהב. מה שכותב, במפות של פשטן לבנות או בשל משי צבועות, זה מראה שלא מדובר על אדם שהוא עני כל כך. עכשיו, הוא לא הגיב כמו שראינו מקודם ששמענו את הציפור, לא צריך. רש"י תוספות בראש העמוד, בתלי כסף ובתלי זהב, והדה לא עיפינו ושדרינו כמו מעוקפה. כאן לא רואים שהוא מכפיל את כמות הכסף ושולח לו. תליאל, משום דבהנך דברים, לא שייך פינוק, אלא ודאי עשיר היה. כלומר, לסעוד על מפות יוקרתיות זה לא אופייני לפינוק. אדם שסועד על מפות יוקרתיות זה בגלל שיש לו אמצעים, הוא עשיר. מה שאין כן המקרה של הזילוף יין, זה יכול להיות אצל אדם שהוא באמת עני, אבל הוא מפונק ובכל זאת הוא עני. אז לכן הוא כבר אמר יש להכפיל את הכסף. אני מבין מאחר שהוא זקוק לפינוק הזה, זה באמת עולה כסף, צריכים להכפיל את הסכום שאנחנו שולחים לו. אבל כאן יש אחד שהיה כנראה עושה את עצמו כאילו הוא עני, ועלו על כך שהוא רמאי. הגמר ממשיכה, וכאן אנחנו סימנו נקודה ארוכה. אמר זה רבי חנינה, אמר על בעקבות הסיפור הזה, היינו דאמר רב אלעזר, בואו ונחזיק טובה לרמאים. ביטוי מעניין שאנחנו צריכים להגיד תודה לרמאים, שאלמלא הן היינו חוטאים בכל יום, שנאמר התורה מה היא מצפה מאיתנו? לתת צדקה, וכתוב וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. בשוליים יש ציטוט, אנחנו כתבנו את הפסוק דברים פרק ט' פסוק ט', ונקרא את הפסוק ביחד. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, לאמור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעו עינך באחיך האביון ולא תיתן לו, וקרא עליך להשם והיה בך חטא. בקיצור, התורה מצפה מאיתנו לתת צדקה, לעזור לזולת כספי. ותני רבי חייא ברב מדפני, ממשיך הגמרא, רבי יהושע בן כוחה אומר, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. כתיבה אחרי, ישמע לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. וכתיב התם בקשר לעיר הנידחת, שזה עניין של עבוד הזרה, יצאו אנשים בני בליעל. מה להלן בעיר הנידחת עבודת כוכבים? אף כאן בעניין הימנעות מצדקה, עבודת כוכבים. ברשי, שורה שנייה, היינו חותים, כלומר, אילולי רמאים, היינו חותים, שאנו מעלימים עין מן העניים, אבל עכשיו הרמאים גורמים לנו. יש כאלו שמפקפקים בכאלו שבאים לבקש צדקה. אני הייתי מוסיף פה במאמר מוסגר ש שבאמת על פי הגמרא, אם אני לא טועה, במסכת עבודה זרה, ששם מובא שאין לתת לקופה של צדקה אלא אם ממונה עליו אחד כמו רבי חנניה בן תרדיון. שם זה מסופר, ורואים שנתינת צדקה, אם אדם רוצה לזכות בזכות הזאת, צריך לדעת לאן לתת. בזמננו, בזמן ההקלטה הזאת, יש קופות צדקה מטעם רבנים גדולים הממונים ומשגיחים על זה, ואפשר בהחלט לסמוך על כך שהצדקה יגיע ליד. ובו בזמן, אם אדם שפונים אליו סתם אנשים שלא במסגרת קופת צדקה, והאדם מהסס לתת כי הוא חושש שאולי זה שפונה אליו הוא לא באמת זקוק לכך, הוא לא באמת אני, אז מהגמרא כאן רואים שזה לא תופעה בין זמננו, אלא זה מזמן. וכפי שרב אלעזר אומר, בגלל שקיים הרמאים האלו ואנחנו נמנעים מלתת, אנחנו איננו נחשבים כחוטאים בכך. אבל זה לא פותר נתינת צדקה, כמו שאמרנו מקודם, לתת בצדקה למקום מוסמך. תנו רבנן, אנחנו נדבר פה על סוג של רמאים, כמו שהזכרנו מקודם, שמראים את עצמם כאילו, המסמה את עינו, מראה את עצמו כאילו הוא סומה, והמצווה את ביתנו. זה כדי לעשות רושם שהוא עם בטן נפוח, כמו אנשים שסובנים מרעב, והמקפח את שוקו, התוספות ריד אומר, כדי לקבל צדקה. אינו הוא עושה את עצמו איך שהוא, הוא מתלבש בצורה כזאת שכאילו, מה שכותב, כאילו שוקו נפרצת. אומר הגמרא, אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך, הוא באמת יגיע לזה. המקבל צדקה ואין צריך לכך, סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך, שהוא באמת יהיה זקוק לזה. תנן התם, אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו. רש"י נותן רקע למקור הזה. אומר רש"י, אין מחייבין אותו למכור, רישא דמנעיתין, מי שיש לו 200 זוז לא ייטול לקט שכחה ופאה. כך הרישא של המשנה, אלו הם מתנות עניים. אז אדם שיש לו שווי או כסף בסכום של 200 זוז, הוא לא רשאי, לא זכאי לקחת את המתנות עניים. עכשיו רש"י ממשיך, אין מחייבין אותו למכור להשלים 200 זוז כדי שלא ייטול. אז יש אדם שאין לו 200 זוז, אבל יש לו בית, יש לו כלי תשמיש. אז אם הוא ימכור את ביתו, אז יהיה לו, הוא יעבור את הרף הזה של ה-200 זוז. אז בא ההלכה פה, הגמרא אומרת שאין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו. Hagmar says, "Velo, v'atanya." Ani rotze letzein shebesof Tosfot v'matril bekan a breita mechayevet oto limkor b'mamash b'mizgiret leket shikhar pe. Aval achen hakushya. והתניה היה משתמש בכלי זהב, משתמש בכלי כסף, כאילו ימכור את הזהב, יהיה לו עודף בגלל שהוא יקנה במקום זה כלי כסף ששווים פחות בכלי כסף, הוא היה רגיל להשתמש בכלי כסף, השתמש בכלי נחושת. אמר רב זביר, אז יש כאן בעיה, יש כאן מקור לפני כן, אין מחייבים אותו למכור כדי לעבור את ה-200 זוז, וכאן כן מחייבים אותו. אמר רב זביד, לא קשה, כאן במיטה ושולחן, סליחה, במיטה ושולחן, בכוסות וקרות, אם מדובר במחירת מיטה ושולחן צריך למכור, אבל אם מדובר במחירת כוסות וקרות לא. שואלת אומר, מה ישנה כוסות וקרות? לא, למה לא מחייבים אותו למכור אותם? תאמר, מי איסי לי, זה מאוס עליי לקבל של אחרים. מיטה ושולחן, מי אמר, לא מקבל לי לוואי? זה לא מסתדר לי, אני לא מסתדר עם זה. אם אני אצטרך למכור מה שיש לי ולקבל משהו אחר במקום, זה לא מקובל עליי. אמר רבה ברי דרבה, במחרישה דקספה. זה כלי, וזה מוסבר בצד, זה כלי שמגרדים בן אדם בבית המרחץ. אז כלי כזה, אז מחייבים אותו למכור, ואם זה מעביר אותו מעל הרף של 200 זוז, אז בסדר, אז שלא יקבל לקט שקורפיה. לזה התכוון, היה משתמש בכלי כסף, השתמש בכלי נחושת, איזו כלי מחרישה דקספה. תשובה שלישי, רב פאפה אמר לא קשה, כאן קודם שיבוא לידי גיבוי, כאן לאחר שיבוא לידי גיבוי. קודם שיבוא לידי גיבוי אומרים אין צריך למכור, ועכשיו נעזר ברשי, כאן קודם שיבוא לידי גיבוי, הדתנן אין מחייבים. מעיקר קי, כשבא ליטול לקט, ולא היו לו מדיים זוז, ואם היה מוכר כלי תשמישו, היה משיג ל-200 זוז, אין מחייבים אותו למכור. והדתנן מחייבים, לאחר שבא לידי גיבוי, לאחר שהביא עצמו לידי כך, שבידין גובין הימנו, כגון, שהיה לו 200 זוז ונטע לקט שחופיה ונודע שעשיר היה, ביתים באים וגובים ממנו מה שנטל, ואם אין לו כדי לשלם מוכר כלי תשמישו היקרים ומשתמש בפחותים. הרש"י אומר שהביטוי לידי גיבוי שביתים גובים ממנו, כמו שהוא פירש מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.